אז שלום וברכה, שוב באמת, תחל על כולנו שנה וברכותיה. דיברתי פה מקודם, אמרתי שדיברנו מקודם שהפיוט הנפלא הזה של ערב ראש השנה, תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. באמת כל כך מרגישים אותו. אבל בעומקו סיפרתי לחבר'ה סיפור שבאמת היה לי לא מזמן, אחת השנים האחרונות. אצלנו נוהגים להגיד את הפיוט אחות קטנה, גם אשכנזים, אני לא יודע אם זה עובר מסך פה של האשכנזים, אבל אצלנו אומרים אחות קטנה, לא מתחיל ראש השנה בלי אחות קטנה. זה פיוט מדהים, שכל בית מסתיים בתכלה שנה וכללותיה, והבית האחרון תחל שנה וברכותיה. זה אחת השנים שעברו, אני ככה נמצא באחות קטנה, ומישהו ככה שאני יודע שעבר הרבה כללותיה באותה שנה, והיה לו ככה קשה, גם לא מהמבקרים הקבועים בבית הכנסת, אלה של הגיע בעיקר לפיוט אחות קטנה, כל נדרי, עוד משהו, ככה, לא... אנחנו קשר מאוד מאוד קרוב, אז הוא הרגיש חופשי, אז הוא... תוך כדי שאני בתוך השיר הזה, אני פתאום מרגיש קלאפ על הסטנדר שלי, הוא שם לי את הסידור, את המחזור, ואומר לי, בשפה שלו, הוא אומר לי, אח שלי, די, די. אני אומר לו, ילד, מה קרה? אז הוא אומר לי, מה קרה? אתה יודע מה? לא היה צריך להסביר לי. אמרתי לו, מה אתה אומר? אז הוא אמר לי, אני אומר שזה היה בסידור גם בשנה שעברה. הוא אומר, זה מה אני אומר. אני אומר, זה היה בסידור גם בשנה שעברה. וזה היה מכאב פנימי עמוק. יותר חזק מכל התפילות שהיו שם, פחות שלי ודאי, נעלם. וכל התפילה ככה זה הטריד אותי. חשבתי אז שאולי לא מבינים את הפיוט מספיק טוב. תכלה שנה וכללותיה, נכון? ודאי. הפשט הפשוט הוא שדי, מספיק. תחל שנה וברכותיה, לא צריך עוד וורטי. אבל אולי זה משהו הרבה יותר עמוק. אולי תכלה לא רק מלשון תסתיים. אולי תכלה זה הרבה יותר עמוק מזה. אולי תכלה פירושו שהכללות של השנה החולפת יהפכו להיות הכלים שעליהם תחול הברכה והברכות של השנה הבאה. הרי זה לא היה אקסידנט. אז כי אהבך השם אלוקיך ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. אז התכלה שנה וכללותיה זה האם השנה שמתחילה ממקום שבו אני יודע כבר להפוך את כל מה שאני צריך לדעת להפוך. מה שעליו ממנו, מהזדונות האלה שיהפכו לזכויות, מהחושך הזה שיהפך לאור יותר גדול. תכלה שנה וכללותיה, תחל שנה וברכותיה. לכן אני חושב גם שהפיוט הזה עוסק כל הבתים בתכלה שנה וכללותיה, ורק בבית האחרון, ששרים בקול רם יותר, ובתחל שנה, כי את כל אותם הכללות, את כל אותם החושכים, עוסקים בהם, לומדים אותם כדי לדעת איך מזה בעזרת השם באמת, באמת, באמת יתהפך הכל ותחל שנה וברכותיה עלינו ועל כל ישראל. אז בין ראש השנה ליום הכיפורים, ביום הכיפורים, אם ראש השנה הוא יום מורכב מבחינת שני ההפכים שכלולים בתוכו, מצד אחד יום דין, אימה, כל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון, זה היום תחילת מעשיך, הכל עומד למשפט. ומן הצד השני, יום שכולו, כולו, כולו, עוד יותר מכל הימים האחרים בשנה, בכלל לא עוסק בהזכרת העניינים של וידוי ושל חטאים ושל אשמות ושל אבונות. אני לא רק מדבר על יום של שמחה, יום של חג, יום של, איך כתוב בחז"ל, איזו אומה כאומה זו שיודעת אופייה של אלוקיה. ביטוי מדהים. שבאים לדין ומתעטפים לבנים ולובשים לבנים ושמחים שיצאו זכאים בדין. אופייה של אלוקיה. אז המורכבות הזאת של ראש השנה, בעזרת השם, טיפ טיפה ניגע בה בהמשך. אבל אנחנו ערב יום כיפור. גם יום כיפור הוא יום שמכיל בתוכו צדדים הפוכים. הוא יום שכל כולו וידוי. זה עניינו של היום. חמישה וידויים. ומגיעים ליום ה-40 של 13 מידות של רחמים, שהתחילו מתחילת אלול כבר. פתיחת שערים ונעילה והרגעים באמת של אשמנו ובגדנו וגזלנו והבירורים הכי קשים, הכי... מצד שני, על פי חז"ל, זהו אולי היום השמח ביותר מכל המועדים של השנה. יותר מכל המועדים האחרים. הנה לשון חז"ל הידועה. חז"ל אומרים במשנה בסוף מסכת תענית, במשנה בסוף מסכת תענית, שבלחם. חז"ל אומרים שם, תנוחמו מן השמיים, השיעור והדברים כולם תלוי לנשמתה של אמא. חז"ל אומרים במשנה המפורסמת, הידועה בסוף מסכת תענית, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין, כדי לא לבייש את מי שאין לו, וחולות בקרמים, ואנחנו מכירים את המשנה הזו, משנה ידועה. עוד לפני שנמשיך, כולם מפוקסים על זה שהם מסודרים עם המשנה לגמרי, זאת אומרת בעזרת השם, היום יום רביעי בלילה, חמישי כבר אנחנו נמצאים, מוצאי צום גדליה, מחר בעזרת השם, בבוקר אנחנו כולנו עולים לירושלים, משיח מגיע תכף ומיד ממש בעזרת השם, ואנחנו מגיעים לירושלים יום כיפור. בסדר? תסתסנו ביום, היה צום גדליה, מה אפשר לעשות? אין דבר, גם טוב. ובדרך ליום כיפור, ברור שאנחנו מסודרים עם הציור הזה, זאת אומרת, מה עושים אחר הצהריים ביום הכיפורים? על פי מה שקראנו עכשיו, נעילה, נכון? אבל מה יעשו מיום הכיפורים לפי המשנה? בנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים, שם נצטרך תומר להתכונן עם ניגונים, חבל על הזמן. אנחנו מסודרים על זה 100%? לא כתוב שזה יהיה יום אחרי. זה לא בשמחת בית השואבה. כלומר, מה האווירה, מה התוכן של אחר הצהריים של יום הכיפורים? אני יודע אחר הצהריים, אולי כל היום. עכשיו, זה לא כל היום, כי בחלק הראשון של היום, כהן גדול נמצא ועובד את כל סדר העבודה, וככה מלמדים אותנו רבותינו, וכשהוא יוצא, בנות ירושלים יוצאות וחולות. וכשמברר את המשנה, את המקור לעניין, אז היא אומרת את הפסוק הבא משיר השירים. אינה וראינה בנות ציון במלך שלמה, בעטרה שעיטרה לו אמו. איך זה מסתיים? ביום חתונתו וביום שמחת ליבו. וזו לשון המשנה. ביום חתונתו. זה מתן תורה. וביום שמחת ליבו, זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. ביום חתונתו זה מתן תורה. איך מתן תורה קשור אלינו? אנחנו מדברים עכשיו הרי על יום הכיפורים. זה אומר רש"י, זה מתן תורה, זה יום הכיפורים. כלומר, יום חתונתו של הקדוש ברוך הוא, שעליו נאמר לא היו 15 באב, בעזרת השם נדבר ב-15 באב. אבל שעליו נאמר לא היו ימים טובים לישראל, לא היו ימים טובים לישראל, פשט זה פשט, אחרי זה דרשות. זאת אומרת שלא סוכות ולא שמחת בית השואבה, ולא זמן שמחתנו, ולא פסח. ודאי שלא שבועות. ביום חתונתו זה מתן תורה, זאת אומרת שהמשנה לפחות מעמידה אותנו בשני חגים שנקראים מתן תורה. אנחנו יודעים שזמן מתן תורתנו הוא שבועות. אבל ודאי שיום הכיפורים הוא יום חתונתו שהוא זמן מתן תורה. מה השמחה הגדולה כל כך? אז אני רוצה לקרוא רק שנייה אחת את דברי רש"י. נדמה לי שבהקשר אחר הזכרנו את הרש"י הזה יום הולדת השישים, קובי. נכון? זה היה כפתת אב. או. אז רש"י אומר דבר פלאי שכדאי לשים אליו לב, הוא עמוק מאוד מאוד, ובעצם מה שאני רוצה לשאול זה איפה אנחנו מרגישים את זה ביום כיפור? איפה אנחנו מרגישים ואיפה נתנו לנו להרגיש את זה? ננסה לחשוב על זה עוד שנייה. בזה אני רוצה לפתוח. רש"י אומר כך, הגמרא אומרת, כשהיא רוצה להבין למה שמחים ביום הכיפורים ולמה שמחים ב-15 באב, אז הגמרא אומרת שהשמחה ביום הכיפורים ברורה, כי זה יום שניתנו בו לוחות אחרונות. זו לשון חז"ל, יום שניתנו בו לוחות אחרונות. אבל למה שמחים ב-15 באב? ואז הגמרא מביאה כמה וכמה הסברים. על המשפט יום שניתנו בו לוחות אחרונות אומר רש"י, ומי שרוצה הוא חוזר על אותם דברים בפרשת עקב. שם כתוב, והתנפה לפני השם כראשונה 40 יום ו-40 לילה. שם רש"י עושה את אותו חשבון ואומר את אותו חידוש, וזו מהפכת עולם. זה דברי רש"י. איך הוא הגיע, איך הגיעו חז"ל לזה שביום הכיפורים ניתנו לוחות אחרונות? מה החשבון? אז אנחנו תמיד עושים את החשבון שבראש חודש אלול עלה משה להר, אבל תשמעו את לשון רש"י, שבי"ז בתמוז ירד משה מן ההר תחילה ושיבר את הלוחות, בו"ב סיוון חג השבועות, קולות, לפידים, ברקים, משה עולה להר. שאלה טובה היא שתישאר לנו בהמשך, אז למה זה זמן מתן תורה? חכו. משה עולה להר. אחרי 40 יום בי"ז בתמוז, משה יורד, שומע על חטא העגל, שובר את הלוחות. בי"ח בתמוז, תחן את העגל, ודן את הפושעים, ועלה למרום. נשתהה שם 80 יום. לא 40, 80. איך הוא הגיע ל-80? מסביר. 40 יום עמד בתפילה. אלה 40 הימים האמצעיים. זאת אומרת, מי יוטט בתמוז? ועד כף תת באב, יש 40 יום, שבהם משה רבינו עומד בתפילה, ושם הוא לומד את הכל. זה מאוד חשוב הימים האלה, אבל עליהם נדבר בטו באב, שנדבר על טו באב. הם לא לעכשיו, זה חשוב, כי אצלנו יש את שבועות, אחרי זה עוברים לאלול. אלול! ואז ראש השנה, יום כיפור, זה כבר הרבה התעוררות. באמצע זה יולי-אוגוסט. זה תקוע קצת, איכשהו זה לא מסתדר כל כך, נתקע להם. אבל ביולי-אוגוסט, זה אגב, תחשבו על החום, משה רבנו 40 יום, לא קולות, לא לפידים, לא ברקים, לא מתן תורה, לא עלה אל היהרה, לא שני לוחות, לא עשה לך ארון עץ, לא מזמין אותך בכלל, אתה לא מוזמן, אתה לא רצוי, לא אתה ובוודאי לא משלחך. ו-40 יום ו-40 לילה ששם משה רבנו לומד את מה שאנחנו יודעים אחר כך לעשות באלול ובראש השנה וביום הכיפורים. ב-40 יום ו-40 לילה של אולי יולי אוגוסט האלה, להבדי לשם ירחם, ב-40 יום ו-40 לילה שמי י"ח תמוז ועד כפתת אב, אז לומד משה רבינו את 13 המידות שאיתם עובדים מראש חודש אלול. באחרונים מתגלים, זאת ההערה של 13 מידות, ואז ה-40 ימים שהקדוש ברוך הוא מלמד אותו. אבל ב-40 יום האלה משה רבינו פונה אל הקדוש ברוך הוא ומגיע איתו להסכמות ולהגעות שקשה להבין אותם בכלל. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו שמלאכי ילך לפניך, אומר לו משה רבינו, ראה, אתה אומר אליי העל את העם הזה, ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עימי. איך אני אלה את העם? לא אמרת לי את מי תשלח עימי. שואל רשי, מה לא הודעתיך? הרי אמרתי לך, הנה אנוכי שולח מלאכי לפניך. מה פירוש? אמרתי לך. אז מי רשי, ומה שהודעת שאתה שולח מלאך, אין זו הודעה אצלי. ואם אין פניך הולכים, אל תעלינו מזה. הרי נינה את כבודיך. איך ינהג האדם? רע לצדיק ורע לו. כל זה מתברר ב-40 הימים האמצעיים. משה רבינו אגב לא מעיז לבקש שם לוחות שניים. אין שם רמז שזה יינתן. לא מדובר על הנושא. הלוחות נשברו, המושג מתן תורה נוסף לא מוזכר. ואז בכפתת באב עולה משה רבינו בכפתת באב עולה משה רבינו ל-40 הימים הבאים. ורש"י עושה את החשבון, הרי 80 יום וליל הצום השלים כנגד לילו של י"ז תמוז וכולי, הרי לך 80 שלימים לילה ויום. אז כשמסתיים החשבון מגיע החידוש, ובוקר יום הכיפורים ירד שהוא 10 בתשרי. בסדר? עכשיו העיקר. ואותו היום נקבע ליום כיפור. שמענו את זה? זאת אומרת, רק בעקבות סיפור מתן תורה ולוחות שניים נקבע בעולם יום כיפור. זה לא שהיה יום כיפור. ראש השנה הוא יום תרועה, הוא יום הזיכרון. למה? כי כך הקדוש ברוך הוא קבע. בתתוו בתשרי חג הסוכות. למה? כי כך כתוב בתורה. וביוד בתשרי, אצלנו זה תמיד יום כיפור, יום של כפרת עוונות, יום סליחה ומחילה. זה וורט יפה, שזה גם יום מתן תורה, מעניין, חשבון מעניין. אנחנו לא מזכירים את זה בתפילות, נכון? יש אזכור בתפילות? חידון תפילות של יום כיפור לשנייה אחת, יש איזשהו אזכור בתפילות של יום מתן תורה? סתם פלא עצום, אין שום אזכור. זה דבר אדיר, איך יכול להיות? עכשיו תשמעו את רש"י. ואז אותו היום נקבע ליום כיפור, על מנת להודיע שמחל וניחם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו, ורש"י חוזר כדי שלא נבין את זה בשתי אפשרויות, ועל כן נקבע צום כיפור ב-10 בתשרי. הוא יודע שזה פצצה, ולכן הוא מסיים, כך שמרתי. יש פעמים בודדות שרש"י מביא את הביטוי הזה, כך שמרתי. כך שמרתי, זה שמעתי מרבותיי ששמעו מרבותיהם, זו מסורת עתיקת יומין, רש"י מביא אותה ככך שמעתי. זה דבר מופלא. זאת אומרת, לא רק שאנחנו לא מספיק שמים לב לזה שיום הכיפורים הוא יום מתן תורה ולוחות שניים, אלא שרשי בא לחדש לנו בשם רבותיו ורבתי רבותיו, שכל מה שנקבע בעולם צום עשרה בתשרי ביום הכיפורים כדי להודיע שמחל וניחם על הרעה. אבל עכשיו השאלה הגדולה. אוקיי, אז מחל וניחם על הרעה. למה זה הופך להיות יום שמחה יותר מכל הימים? מחל וניחם על הרעה, אני סולח. אם היה משהו שהוא מזעזע, ואין דבר מזעזע יותר מחטא העגל. חטא העגל הוא חטא העגל. חז"ל מגדירים אותו ככלה מזנה תחת חופתה. אז אם היה משהו מחריד, והקדוש ברוך הוא סולח, בסדר, זה עצום. חנון המרבה לסלוח. זה הופך להיות ליום שמח יותר מכל הימים האחרים של השנה. צריך להבין את זה לעומק. ולפי דברי רש"י, אם לא מבינים את הסוגיה הזאת, אנחנו מפספסים את הבסיס של כל יום כיפור. כלומר, אנחנו יכולים לעבור את יום כיפור ולעסוק בכפרה, ולעסוק בסליחה, ולעסוק במחילה, ולא לעסוק בשמחה של יום כיפור. אין לפניי מחזור ספרדי, אבל בטוח שיש כאן חבר'ה, גם אם אין לפניהם, יש להם את זה בלב ובראש. לפני כניסת יום הכיפורים, כמו תמיד, האשכנזים אומרים דברים ארוכים ומשעממים, ואחינו הספרדים אומרים דברים שככה... כן. אחרי סליחות במוצאי שבת שהייתי, אתה ראית? הייתה מיהודי ככה שבדרך כלל רגיל להתעלל בנוסח הספרדי, אבל לא היו עוד סליחות, היו רק סליחות של אשכנזים. אז הוא אמר אחרי הסליחות, תשמע, אני מעדיף 40 יום אצלנו. אני עולה על 40 יום. 40 יום אני מוכן לקום. לא, אבל זה לא, אני דווקא רוצה עוד מעט להגיד הפוך. אבל יש פיוט מדהים, לך אילי תשוקתי. פיוט פלאי. שמנגנים אותו לפני כניסת יום הכיפורים. ומי שהתבונן בבתים שלו, הבתים מלאים שמחה. לך גילי. לך חילי. קודם כל, מה אתם אומרים? איפה מופיע משהו בכל זאת? זכר לשמחת תורה? זכר לקבלת התורה? זכר למתן תורה? בסדר העבודה מה? כהן גדול ביום הכיפורים. מוזכר, בתוך ההיסטוריה כתוב שמשה קיבל תורה. לא, כתוב גם שאדם הראשון, כתוב הכל. כתוב איך נולדו, כל הסדר. ככה היה, זה מתחיל שם, סדר העבודה, יש שם פיוט יפה שמתחיל את כל. ההכנות של כהן גדול, הוא עובר על ספר תורה. נכון, בהכנות של כהן גדול הוא גם קורא קריאת התורה. הוא גם קורא קריאת התורה. טוב, קוראים הרבה פעמים קריאת התורה, בכל החגים. במעמד הקהל קורא המלך קריאת התורה. מה אתם אומרים? זה מעניין מאוד. מופיע במנהגים. זה דבר פלא. אין קהילה שלא נוהגת את זה. למרות שהטור אומר שנהגו באשכנז. אין קהילה שלא נוהגת את זה, אין אדם שזה לא הרגע הכי מרגש שלו ביום הכיפורים. קונים את זה. מה עושים לפני קונים את זה? מוצאים ספרי תורה. אתם מכירים עוד פעם בשנה שפותחים את הארון, מוציאים ספרי תורה סתם ומחזירים? ורוקדים. לשמחת תורה, בתורת החסידות, היא ההשלמה של יום הכיפורים. נדבר על זה עוד מעט. בשמחת תורה מוציאים, רוקדים, מקיפים, קוראים. יותר מתמיד. גם ברכה וגם בראשית. יום הכיפורים מוציאים ספרים, מתרגשים. זה הרגע שקשה. זה הרגע בלי דיבורים. גם פה נחלקו אשכנזים וספרדים בכמה זה עולה. אבל זה לא סתם. כי זה מאוד מהותי. זה מאוד מאוד מהותי הרגע הזה.
הרגע הזה של ליל כל נדרי, של הזמן של כל נדרי, של הוצאת הספרים, פתיחת הארון, הוצאת הספרים, ושתיקה. אני לא עושה איתם כלום. אני רק מחזיק אותם בכל נדרי. ומחזיר אותם. ואין אחד שלא הולך לנשק אותם. אני פותח את הכל באור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. הערה באלף שהיא פשוטה, אבל אני חושב שהיא מדהימה. אתם מכירים עוד חג שפותח בהצהרה שמחה? רק יום הכיפור. שמשפט הפתיחה שלו זה שמחה? אין דבר כזה. אבל לא שמחה חיצונית, אלא שמחה של אור זרוע לצדיק. אור זרוע. בדרך כלל אור תפקידו לא להיות זרוע, אלא ההפך. האור צריך להיות גלוי. רק אור גלוי נותן לנו את הפונקציה שאור צריך לתת. זה נכון לגבי המאורות של היום הרביעי. זה לא נכון לגבי האור של ויאמר אלוקים יהי אור. ויאמר אלוקים יהי אור נו, אז בשביל מה צריך עוד פעם מאורות, שמש וירח? וירא אלוהים את האור כי טוב, ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך. רש"י, ראה שאין העולם כדאי להשתמש בו, עמד וגנזו לצדיקים. יש מי שמסבירים שעמד וגנזו לצדיקים, הרי יהודים תמיד מסבירים עם הידיים. יש מי שמסבירים עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. כך אני זוכר שהסברתי מאז כיתה א', לעתיד לבוא. לפעמים תנועת יד יכולה להרוס עולם שלם. רק היום אני מבין שצריך להבין עמד וגנזו לצדיקים לעתיד לבוא. אתם יודעים מה זה לעתיד לבוא? זה עזוב ילד. זה היה במחזור גם בשנה שעברה. זה נחמד, כן, בעזרת השם, עם ארץ השם. זה טוב. עמד וגנזו. אתם יודעים למה אור זרוע? כי כשאתה רוצה לשמור משהו, אתה גונז אותו. פלורוסנט נגמר השימוש שלו פעם. לא של אור זרוע. אור זרוע על הצדיק ולישרי לב שמחה. ולימדונו רבותינו שסופי התיבות של המשפט הזה זה רבי רב עקיבא עם ה' בסוף, כי ככה הוא נקרא בתלמוד הירושלמי ובתורת ארץ ישראל. רבי עקיבא בבבלי הוא נקרא באלף. רבי עקיבא שזה שם עברי נקרא בה'. ביום הכיפורים, כך על פי המסורת, הוא היום שבו רבי עקיבא מוסר את נשמתו באחד. ואת יום הכיפורים מסיימים בשמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, ופותחים באור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. ואז הספרים מגיעים אל האחד. עם הספרים האלה מתירים להתפלל עם העבריינים. כי באור הנגלה יכול להיות שיש בינינו עבריינים שאין להם ולאור הנגלה שום דבר בנגלה. יכול להיות שיש בי, יש בי חלקים עברייניים שאין בהם שום דבר עם התורה בנגלה, שצריך לעבוד עליהם ולתקן אותם. וסביר להניח שכשאני מגיע לליל יום הכיפורים אני לא לגמרי מאמין שהם הפיכים. עוד מעט נמשיך את כל נדרי. ועל דעת המקום ועל דעת הקהל, זה פלאי, הטור אומר, נהגו באשכנז לפתוח כך, לא מכיר קהילה שלא פותחת בזה. זה חצה גבולות. והרבה מעבר למילים, ספרי התורה, מכל הצדדים, כולם פותחים את הארון, מוציאים את הספרים. לא פותחים לקרוא, לא פותחים ללמוד, אפילו לא מגיעים לתנועה נפשית של ריקוד. רק נוגעים, מחבקים. העבריינים. העבריינים והאור העתיד לבוא. ואז מתחילים כל נדרי. תפילה מרגשת מאוד, אבל האמת היא שהיא משונה קצת. כי התלת נדרים, א' כבר עשינו. ומי שלא עשה צריך לעשות עד ערב יום כיפור. כל הפוסקים אומרים שלא יוציא אדם עצמו בכל נדרים. ב' ודאי שלא כך עושים התלת נדרים. רק באופן כללי, כל נדרי ועשרי. אז למה זה כל כך תופס? למה זה כל כך מרגש? והניגון הזה, לפחות בקהילות אשכנז, הניגון ממסעי הצלב, הניגון של מי שאמר כל נדרי בשעת הריגה, שהוא מוסר את נפשו, באור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. מה נאמר שם, בתוכן? הבנתי את ההתרגשות, מה נאמר שם? נאמר שם דבר מופלא. נאמר שם, ריבונו של עולם, ליל יום כיפור. האמת היא שאני באמת, 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 ברגע הזה, באמת רוצה להגיע עכשיו להיבטל אליך. יש שנייה כזאת. שנייה כזאת בשנה. ימים יוצרו ולא אחד בהם. אבל מה אני אגיד לך, ריבונו של עולם? תחבלי שאף אחד תשומע. דבר דוגרי. אני מאוד רוצה. אבל זה מאוד מאוד קשה. והאמת היא שזה קשה. זה קשה מפני שיש לי הרבה מאוד התחייבויות קודמות. הייתי רוצה להגיע לכל מה שאני עכשיו רוצה להגיע. אבל נבצר ממני. עקב התחייבויות קודמות, אגב, לא כולן שאני אשם בהן. חלקן פשוט בלתי הפיכות. איך אמר לי פעם מישהו? אני לא עצבני, זה העדה. הוא גם אמר לי, אגב, זה לא בסדר שאתה אומר לי להפסיק את זה, כי זה מנהג אבות. שנכון, מסורת. איך אפשר? פרדישי. איך אפשר ככה לפגוע? הוא צודק. והוא צודק כי הוא מתכוון להגיד שעזוב, זה מילים יפות שהכל הפיך, אבל לא הכל הפיך. לא הכל הפיך. גם אתמול בלילה אמרתי שהכל הפיך ושוב נפלתי. מה הכל הפיך? מה הכל הפיך? ומה שהרופאים אומרים שזהו, זה סופי. זה הפיך? סופי, זהו. ויש מחקרים, זה ברור. מה אתה מבלבל במוח? מה הפיך? וכל הפסיכולוגים אמרו, מה הפיך? מה הפיך בדור ששום דבר לא הפיך? אם אני שתי דקות לא שמתי לב, אני כבר מקבל קופסת רטלין. מה הפיך? מה הפיך? איך הפיך? אתם יודעים מה זה כל נדרי? כל נדרי זה ריבונו של עולם, אני באמת, באמת, באמת רוצה. באמת רוצה, אני באמת מרגיש שיש פה אור זרוע שצריך להופיע. אבל יש כל כך הרבה נדרי וחרמי ועשרי וקונמי דינדרדה ודישתבנה ודאחרים נא ודאסר נא נפשותנה. אז ריבונו של עולם, תעזור לי שהם יהיו שפיטים, שפיקים, בטלים ומבוטלים. נדרן על המדרי ועשרן על העשרי ושבועתן על השבועות והמחקרים שמוכיחים שאני לא הפיך הם מטומטמים והם כלום וכל מי שאומר עליי שאני אי והכל כלום ורק אור זרוע לצדיק שלוש פעמים עם ספרי תורה והודיע שסלח וניחם על הרעה. אתם יודעים מה הפיך? גם מה שהקודש ברוך הוא אומר הפיך. כבוד הפסיכולוג. הקודש ברוך הוא אמר והכל הפיך. ראיתי פעם ביטוי מדהים. יום הכיפורים זה היום שבו אנחנו כופרים במציאות. זה יום הכפירה הגדול. עכשיו כופרים. לגמרי. שלוש פעמים ושבועתן על השבועות ואתם יודעים מה עושים אז? אז מגיעים לרגע הכי גדול של השנה. עוד רגע יחזירו את ספרי התורה, אבל לא לפני עוד דבר אחד. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. איפה הפרי החדש? למה מתכוונים בקידוש בלילה השני? יש קלמנטינה. אין רימון, יש חולצה, יש חליפה, יש חתן, יש כלה. אין כלום. יש אני חדש. והשהחיינו היחיד בשנה עליי. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אילו הייתי מצליח לפענח את האור זרוע, כל יום הייתי מברך שהחיינו על כל מה שאני עושה. על כל מה שאני נושם. על כל מה שאני אוכל. פעם אחת בשנה מברכים במקום כל השנה. כל יום הכיפורים הוא השמחה האדירה של הסליחה. יש שני זמן מתן תורתנו. יש את זמן מתן תורתנו של המושלמים, אלה המסודרים לגמרי, זה בשבועות. הם מושלמים, רק אחרי 40 יום. הם גם בסדר, זה לא הם חטאו בעגל. זה לא הזמן השמח של הקדוש ברוך הוא. הזמן השמח של הקדוש ברוך הוא, ולהודיע שמחל וניחם על הרעה. והקדוש ברוך הוא אומר, אם את מה שאני אומר אפשר להפוך, גם את המסורת אבות שלך, ואת ההוכחות ההורמונליות שלך עליה, ואת השיטות שלך, את הכל אפשר להפוך. עסקנו השבוע בעקדה, אתמול, בראש השנה. ממשיכים להזכיר כל הסדר תמי תשובה את העקדה. העקדה היא הניסיון העשירי. לפי הרמב״ם יש מניין אחר לניסיונות. הרמב״ם מונה אחרת. כולם מסכימים שעשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם. אצל הרמב״ם הניסיון החמישי הוא ניסיון שמופיע רק בשיטתו. מרתק. הרמב"ם אומר, הניסיון החמישי הוא הניסיון, הוא קורא לו כך, לקיחת הגר משנתייאש מלהוליד מסבא. ואצל הרמב"ם הניסיון החמישי. לקיחת הגר, מי שמתייאש מלהוליד משרה. פלא עצום. הרי סיכמנו שהוא עמד בכל הניסיונות. אז אם הוא התייאש, אז איך הוא עמד? הרי רבינו אמר שאין שום ייאוש. מה, אברהם אבינו לא היה באומן בראש השנה. לא יודע מה הולך. אבל ברור שאין שום ייאוש. אפילו בהסטוריה, שבתוך ההסטוריה, נכון? אז מה, אז, 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 מה, אז מה, מה, מה הרמב"ם אומר? הרמב"ם אומר, לקיחת הגר, מי שמתייאש להוליד משרה, זה הניסיון ההי, הניסיון החמישי, בפירושו למשנה באבות. זה דבר מופלא. שמעתי פעם מאחד מזקני החסידים בברסלב, דבר מדהים. עכשיו הוא אין שום ייאוש, אין שום ייאוש, ואני צבא גדול לה ואין שום ייאוש, אז עשה לי ככה. אמרתי לו, מה? אם הם היו מבינים כמה צריך להתייאש מהעולם כדי להבין שאין שום ייאוש, אז הם היו יודעים שזה לא להשאיר ככה. אתם יודעים מה זה מי שמתייאש להוליד משרה? בא שרה אל אברהם אבינו ואומרת לו, אתה עכשיו בן עוד 190. היה בן 86, 87, נולד ישמעאל. לא בחור צעיר. והקדוש ברוך הוא אמר לך עכשיו במחזה, שלא יירשך זה לגבי בן משק ביתו. זוכרים? דמשק אליעזר. כי אם אשר יצא, נו, ממאיך, הוא יירשך. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר לך שבמאיך יש מי שצריך לצאת. נכון? זה הציטוט, אתה היית. הוא לא אמר שזה במאי. הוא אמר שזה במאיך. זה דבר חשוב מאוד עכשיו. כך הוא אמר. אלא מה אתה אומר? מה הסברה שלך? שהבן שצריך להיוולד לאברהם אבינו יבוא משפחה מצרית? מהבת של פרעה על פי חז"ל? מה הסברה שלך? על מה אנחנו מדברים בכלל? אנחנו הרי מלמדים את העולם שנים על שנים אל אחד. מבת חם שממנה בא מצרים, שממצרים בא פרעה, שמשם בא האגר, משם יבוא מה? וזה רק כמו אידי שמאמי, או אשתי, שאני מעצבן אותה. היא אמרה לו כשהוא סיים, גמרת את הדרשה? לא, לא, אם צריך אני אתן לך תה, שתגמור, שתגמור תודיע. והוא התלהב עוד פעם. היא אמרה לו, בטוח שגמרת את הדרשה שלך? אבל למה אתה חושב את הקודש ברוך הוא מעניין את הדרשה שלך? הבנתי את הרעיונות, הייתה לך קונספציה 90 שנה, תגנוז אותה! הקודש ברוך הוא רוצה אחרת. התייאשת כבר להוליד משרה או לא התייאשת? אם אברהם לא היה מתייאש מלהוליד משרה, לא היה מופיע בעולם אחר כך יצחק. להתייאש להוליד משרה פירושו שהקדוש ברוך הוא יכול להביא את הדברים גם דרך אגב. זה דבר לא יאמן. אבל זה לא מסתדר לי, זה לא מסתדר לי עם המשפחה, זה לא מסתדר לי עם החיים, זה לא מסתדר לי עם הקונספציה, זה לא מסתדר לי עם ההבנה. אז זה לא מסתדר לך. זה לא מסתדר לי שהמצריות הזאת הפיכה. לא מסתדר. מתנצלים. אז זה לא מסתדר. כשמרים בת השש עמדה שם על הצוף לראות מה יעשה לו למשה בתיבה, היא עמדה כמו בפרשה שקראנו השבת, היא עמדה בתופעה של מה? איך קראנו? איזו פרשה הייתה השבת? ניצבים. אתם זוכרים את התבוטות? הביטוי אצל מרים, מה כתוב שם אצל מרים? ותי תצב. זה ביטוי מדהים, יחידאי בכל המקרא. ותי תצב אחותו מרחוק. זה לא ותי תייצב. ותי תצב. אתם יודעים מה זה ותי תצב? ותי תצב זה ילדה בת שש. שהיא הדבר היחיד שניצב פה בעולם שלם שמשתנה. ותי תצב, אומר הרב הירש כל כך נפלא, היא פשוט הפכה למצבה. היא הפכה לאבן. בפיזיקה יש מושג שנקרא פיקס פוינט. זה אותה נקודה שלא משתנה, ששום רוח לא יכולה לעשות את כלום. ותי תצב אחותו מרחוק. זה קשור לתכלי שנה שאמרנו בהתחלה. תמיד כשמתחילים פרשת ניצבים, אז כולם אומרים את רש"י, שאחרי 100 קללות חסר 2, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אתם ניצבים היום כולכם, אין דבר, הכל בסדר, תתעודדו, אתם שורדים, הנה עובדה שיצאת מזה ואתה חי. לא זה הפשט. אחרי 100 קללות חסר 2, עכשיו אתם ניצבים. עכשיו אתה ותתעצב. אחרי שעברת את הדברים שלא האמנת שאפשר לעבור, שאי אפשר בכלל לחשוב שהם הפיכים, עכשיו אתם ניצבים היום כולכם. ניצבים זה לא עומדים. כי כתוב בפירוש פסוק אחר כך, את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ואת אשר איננו פה עמנו היום. זאת אומרת שגם מי שאיננו פה עמנו היום, יכול להיות שהוא לא פה עמנו עומד, אבל הוא ניצב. ותי תצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. יש מסביב מיליארד מצרים. אבל זה לא רלוונטי לגביה. ויש עוד מישהו שנמצא מסביב. והוא לא רלוונטי לגביה. אבא שלה. אבא שלה אמר שגזירה כבר להפסיק להביא ילדים לעולם כזה. והוא צודק. כי זה לא אחראי להביא ילדים לעולם שכל הבן הילוד היאורה תשליחוהו. ובשם ההיגיון והשכל, אבא אמרם שהיה נשיא שבט לוי, כינס את כל גדולי ישראל, והם פסקו פסק. לא מביאים ילדים. וכדי שלא יבואו ילדים, עמדו וגרשו את נשותיהם. וכדי שתהיה דוגמה אישית, הוא עשה את זה ראשון. ואז באה מרים ואמרה לו את המשפט הבא, אבא, זהירתך קשה משל פרעה. הוא גזר על הזכרים, אתה גוזר גם על הנקבה. בעברית אחרת, אבא, אתם בעצם מאותה אסכולה להבדיל. שניכם אומרים שנמוך יותר לא יכול להיות, ומפה זה לא הפיך. ואני אומרת שמושיעם של ישראל הוא מישהו שצריך להיות משה. ושכנראה התפקיד שלנו זה להיות משה מהמקום הכי נמוך שיכול להיות. והיא הולכת והופכת להיות ניצב, ותתצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. ואין לה שום שאלות. היא לא הולכת לראות אם היא תצליח, היא רק רוצה לראות איך היא תצליח. ובחלום הכי שחור היא לא חלמה שמי שהיא תראה מגיעה לקחת את התיבה, היא הבת של פרעה. היא עוד לא ידעה את סוף הסיפור. בשלב הזה היא לא יודעת את סוף הסיפור. בשלב הזה, זה השלב שבו בת פרעה אמורה לקחת את התיבה ולהראות לכל המצרים איך בועטים בפושע כזה ששם פה ילד ביאור. איך יורים בראש. ועבדתי את הצו הזאת. מהפכת את כל העולם כולו. אור זרוע. היא אומרת לאמרם, אצלכם הגדולים הרבה פעמים האור הנגלה לנצח את האור הזרוע. לא מזה יבוא משה. השמחה של הקדוש ברוך הוא היא לא מפני שהקדוש ברוך הוא הצליח לרדת להר סיני בחג השבועות. זה זמן מתן תורתנו חג השבועות, כי אז הייתה המהפכה בעולם שעליונים ירדו לתחתוניים ותחתוניים עלו לעליונים. אבל ביום הכיפורים התרחשה מהפכה הרבה יותר גדולה. עד איפה יש תשובה? עד איפה יש סליחה? אני מערב ראש השנה עסוק כל הזמן, אמרנו על זה ביום חמישי בלילה, עסוק כל הזמן בירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, ביום הבריאה, בראש השנה, וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, זה סיומו של יום בריאת האדם, זה היום תחילת מעשיך. מתי נאמר וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד? בסוף היום השישי. מה היה בסוף היום השישי? האדם נברא, אני יודע, אבל מה עוד היה? האדם נברא. ובשעה התשיעית האדם נצטווה שלא לאכול מן האילן. ובשעה העשירית, אומרים חז"ל, סרח. ובשעה ה-11 נידון. ובשעה ה-12 נטרד, גורש והלך לו. ואז נכנסה מיתה ומוות בעולם. ואז נאמר, וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. לא הבנתי. לא הבנתי, אין גבול? וחז"ל אומרים, והנה טוב מאוד, זה יצר הרע. עוד קושיה. והנה טוב מאוד, זה המוות. אגב, חז"ל פשוט לומדים פשט. אם עכשיו נכנסה מיתה, והנה טוב מאוד. אם עכשיו הוא חטא, אז הנה החטא. מה השמחה הגדולה? על פי חז"ל, בשעה השישית בראש השנה הוא קרא שמות לכל הברואים. אז הייתי עושה שמחה. פתאום התברר שכל הברואים הקודמים, זה וירא אלוקים כי טוב. ועכשיו בהיברא האדם, ואל תכעסו עליי, ועכשיו בהיברא האדם החוטא, המגורש, עכשיו הברואים הופכים להיות טוב מאוד. ובאתי, ומה הייתה השמש לפני כן? למה היא הייתה רק טוב? למה? זה לא יאמן למה. כי עד עכשיו היה עולם שהשמש זרחה והשמש שקעה, והיה ירח והיו כוכבים, והיה צמחים והיה חיות והיה משעמם. היה הכל. אז מה? אז מה, אני אסביר את השאלה, אז מה? אז בשביל מה העולם נברא? הוא יפה מאוד, הוא מאוד יפה. הארכיטקטורה מתחת לכיסא הכבוד יותר יפה. כשהנשמה הייתה גנוזה מתחת לכיסא הכבוד, מה היה חסר? אתם יודעים מה קרה עכשיו? עכשיו נברא בעולם הרגע של התשובה. עכשיו נברא בעולם האדם ששעה אחת לא הצליח להחזיק בציווי. האדם שמצטווה, הוא האדם שהפך להיות זה שעושה את רצון השם. וקשה לו להחזיק שעה, כי כל הגדול מחברו, יצרו גדול ממנו, השמש לא חטאה ולא חוטאת. אף חתול לא חוטא, אף כלב לא חוטא. ורק האדם ילמד שגם זדונות יכולים להיהפך לזכויות. ורק האדם ילמד איך הזדונות שבזדונות, איך החושך שבחושך הופך לאור שבאור. עכשיו הנה טוב מאוד. אתם יודעים מה פירוש מאוד? רק השבוע דיברנו, אני אף פעם לא הבנתי את המילה הזאת. מה זה מאוד? חיפשתי פירוש למילה מאוד, very, 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 very. מה מאוד? כמה מאוד? טובה הארץ מאוד, כמה? אני יודע שטוב מאוד זה 9. מאוד מאוד זה עם בונוס. מה מאוד? מה זה מאוד? כמה מאוד? איך קבלים טוב מאוד ואיך קבלים טוב? למה ביום השלישי התוצאה של הקדוש ברוך הוא הייתה טוב? וביום שישי התוצאה הפכה לטוב מאוד, כי הוסיפו את המגן. איך זה נהיה טוב מאוד? איך הציון השתדרג? לא הבנתי אף פעם. המילה מאוד. הייתי באדמו"ר הזקן עד שראיתי שזה פסוק מפורש. פסוק מפורש. אני אוכיח אותו בשנייה אחת. טוב זה מושלם. כשיש גמר מלאכה זה נקרא טוב. וירא אלוקים כי טוב זה כשהמלאכה נגמרת. הוכחה, ביום השני לא נאמר כי טוב. למה? כי לא נגמרה המלאכה, אז ביום השלישי נאמר? יפה מאוד. מאוד זה אין קץ. מאוד זה אין תכלית. טוב זה קץ, מאוד זה אין קץ. הוכחה? לכל תכלה ראיתי קץ. רחבה מצוותך, מאוד. והיה אלוקים כי טוב, אתם יודעים מה זה היה אלוקים כי טוב? תחזיקו. אומר האדמור הזקן, עד היום השישי בבריאת האדם, העולם היה צדיקים גמורים. טוב. אתם יודעים מה זה טוב מאוד? בעלי תשובה. ובמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. כי צדיקים גמורים יכולים להביא אור. ובעלי תשובה יכולים להפוך חושך. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם בשביל להביא אור. כי אור יש למעלה יותר. זה ראש השנה ויום הכיפורים. וזה הסרט עם התשובה. כל עניינו של יום הכיפורים הוא כל נדרי. שמחת התורה. רק את קבלת התורה השנייה חוגגים בשני ימים. התנועה הראשונה של קבלת התורה מחדש היא התרגשות, היא בכי שקט. היא פשוט להוציא את הספרים, לעמוד ליד האחד, להיות ספון בתלית שלך, ולהגיע לשיחיינו היחיד של השנה, בלי שום חומר עזר. התנועה השנייה היא התנועה שמסיימת את כל חגי תשרי. שוב ספרים סגורים, הפעם רוקדים. בליל יום הכיפורים אני עוד לא בנוי לריקוד. אני מכין אותו. אין אף מילה במחזור ביום הכיפורים שעוסקת במתן תורה. כי כל מילה היא חלקית. מתן תורה הוא לא רק משהו שהיה ביום הכיפורים. הוא היום היחיד בשנה שנקבע רק בגלל זה. שוב, ציטוט של רש"י. זה מהפכת עולם רש"י הזה. כלומר, אין יום הכיפורים וגם אז משה קיבל תורה. זו טעות בהבחנה. כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה להראות שכל העולם נברא כדי להראות מה זו סליחה ומה זו מכילה ומה זו כפרה ומה זה ניחם על הרעה ומה זה להפך אור לחושך, חושך לאור, שיביא אור כזה גדול שבלעדיו אין סיבה לבריאה. בלעדיו הבריאה היא סיפור עצוב ומשעמם. עד השעה השמינית של היום הראשון, כשהאדם נולד מאפר ונזרקה בו נשמה, והוא קרא שמות לכל הברואים, ונזדווגה לו חווה, ועלו למיטה שניים וירדו ארבעה, עולם מדהים. אבל הוא עוד לא נצטווה, ובציווי קל, הוא נפל אחרי שעה. והקטנצ'יק הזה, ששעה לא מחזיק. שאית נצטווה עשירית צרח. הוא המהפכה של כל העולם. הוא חלק אלוק הממן. הוא הגוש אפר הזה שהוא צבר אפרו מסוף העולם ועד סופו, ואז נופחה בו נשמת חיים. הוא חלק אלוק הממן ממש. ואיתו הכל הופך מטוב לטוב מאוד. השול הדבר הוא בזמן מסיים. עכשיו שאני מאוד אוהב להזכיר אותו.
כי אני חושב שהוא מסביר, הוא הופך את החיים. אנחנו מזכירים תמיד שביום הכיפורים אנחנו כמלאכים. אז לא להתבלבל. הלוואי שהמלאכים יהיו כמונו. לא להתבלבל. אנחנו לא כמלאכים. יש כמה עניינים שבהם היה מאוד כדאי להיות כמלאכים. שאל אותי פעם, נעריך השם ימיו ושנותיו בבריאות הרבי מהרלוי, האדמור מהרלוי, זקני זקני אדמורים ככה, צריך הרבה... פעם דיבר איתי ושאל אותי, הוא מתפלל נוסח אשכנז. רבי, אבל מתפלל נוסח אשכנז. אבל רבס? או, הוא רבי שמתפלל נוסח אשכנז. הרלוי. אז הוא שאל אותי, מה זה נקדש את שמך בעולם כשם? הוא אשכנז, הוא בונגריה. אני לוקח איתם זמן להבין מה שהוא אומר. מה זה כשיים? הוא זמן למדתי, כשיים, מה כשיים? מה כשיים? מה זה כשיים? כשם, מה זה כשם? מה שהם ילמדו ממאיתנו לקדש. הרי כתוב שהמלאכים מקדשים את הקודש ברוך הוא קדוש, קדוש, קדוש. ואז אומרים השם. אצל היהודים כתוב שמה ישראל ואז השם. הם מקדשים בשלוש תיבות ואנחנו בשתיים כי כבר אנחנו. אז הוא אמר לי, לקדש את הקודש ברוך הוא, ודאי שהם צריכים ללמוד מאיתנו. אבל איך זה כדאי ללמוד מהם? אתה לא איך. ונותנים רשות זה לזה. באהבה, בסוף וברולו ובינימו. זה משונה מאוד. ככה ביחד כולם. את האיך כדאי ללמוד. איך לקדש? מה לקדש? ברור שזה אנחנו. אתם יודעים למה? תמיינו לעצמכם איש עסקים, איש נדלן ענק, שיש לו בניין אדיר, מופלא. עכשיו זה תופס אותי מאוד המשל הזה. ולבניין הזה יש גובה אדיר וסוויטות. המעניין בבניין הזה שכל הסוויטות זהות. בתחולה שלהן, בריהוט, ביופי, הכל זהה. יש רק הבדל אחד, הסוויטות בפנטהאוז, יש שם נוף ואוויר. והסוויטות למטה תקועות בחנייה. אבל לימים, לאט לאט מילאו שם למטה אלה שבנו מסביב גם קצת בוץ, ג'יפה בלעז, ונהיה שם פרילח. למטה כבר לא מעיזים להיכנס, חוץ מזה שלא רואים, מאלה חלק מהחושים לא עובדים, מריחים. אבל אי אפשר אפילו להיכנס לשם. יש קומה שתיים שתמיד לא נכנסים אליה, בגלל שרוצים כבר לשמור מרחק מהלמטה, וכך, עם השנים מצטבר לכלוך, ו... קבלן מפסיד קומות, אבל הבית. קומות, קומות. זה אותן סוויטות, זה מדהים. זה סוויטות בדיוק באותו יופי של הלמעלה. הכל. אתם יודעים, גם לא השתמשו המון זמן, אז זה התמלא אבק. ולאט לאט גם שיפוצניקים לא נעים להם להיכנס. גם זה לא מעניין. נו, יום אחד מחליט הבעל הבית שהוא חייב לשדרג את הנכסים. הוא קורא לקבלני שיפוצים. מגיע אליו קבלן שיפוצים אחד ואומר שהוא מומחה לקשט את המראות בפנטהאוז. הוא יודע לסדר כאלה קישוטים יפים שמזיזים את המראה מפה לפה. יפה, יופי. ומגיעים עוד כמה, אחרי זה מגיע אחד, לא מתייחס אליו, גם בגדים כחולים כזה, גם קצת מריח, לא... שואל אותו, מה אתה מומחה? הוא אומר, אני מומחה להוציא את הטינופת מהקומות הראשונות. ואז יהיה לך שם נוף. לא סתם יהיה לך שם נוף. כשזה יהיה נוף שבא מהחושך הזה, אנשים יהיו בהלם. זה מין אור כזה מבהיק, זה ככה, זה כמו... נו תגידו לי, את איזה קבלן שיפוצים הוא לוקח? יש דיון בכלל? אז מגיעים אליו מיכאל וגבריאל, ומציעים לו לדקן את המראות למעלה, אני יכול לסדר, יפה, ככה. אבל מלוא כל הארץ כבודו. והסוויטות בג'יפה הן אותן סוויטות למעלה. אז למה כל כך כיף ללמוד כתבי הארי? וכל כך בסה להבין שהדבר שהקדוש ברוך הוא הכי רוצה זה שתבוא ותגיד דוגרי, אבינו, פשלנו, צררנו, קישינו עורף, רשלנו, nice to meet me, תזמי. סיפור לי שחבטניק אחד ערב יום כיפר הלך עם הגבד ככה על הכתף, 11-12 בצהריים, מישהו תופס אותו, אומר לו, תגיד, אתה לא יודע, מחר יום דין, משפט, מה קורה איתך? אתה בטח, אבל אני אגיד לך למה שלא רצה פה אל אף אחד. השופט זה אבא שלי. אני גם יודע מה האינטרסים שלו. אני יודע לרצות אותו. אני יודע להגיד לו, ריבונו של עולם, אנו, אתם רואים, נופל עולה. אנו מלאי עוון. מלאי עוון. ככה אומר הרבי מקוץ. אנו מלאי עוון. ואתה מלא רחמים. לא, עכשיו באמת, אתה יכול להשבות את זה. באמת. בוא נדבר בהיגיון. כמה מלאי עוון אנחנו יכולים להיות? כמה? כמה? אז האדם מצטווה בשעה התשיעית לאכול, שלא לאכול מן העולם, ואכל. מה הוא עשה יותר? קרא שמות או אכל מהעץ? קחו אדם נורמלי. כמה מלאי... אתה יכול להשבות את המלאי עוון שלי למלא רחמים שלך? יחסים הוגנים. ולכך נקבע צום יום הכיפורים בעשרה בתשרי. והודיע שניחם על הרעה. וזהו יום חתונתו. כי החתונה היא לא עם כל מי שהיו איתי בשיחות סימפוזיוניות. החתונה היא מי שאיתו אני באמת אוהב להיות גם בג'יפה. חתונתו זה רק עם מי שאיתו אני רוצה להיות שם, ומשם להפוך את הכל. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, ונכתב ונחתם, ונכתבנו ונמשיך, ונכתב ונחתם, לחיים טובים ולשלום, ונחת ושמחה, נו איזה ככה, שירים אותנו, נו.
ay 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 ay